אולי יותר טוב ככה. לא משנה, איך אתם רואות אותי יותר טוב? פה. בסדר, פה. כי תמיד זה... בסדר, טוב. אני כל כך, אני ממש קרובה ואני כל כך רגילה לנסוע את הדרך הזאת. לקחתי ספרים ובכל זאת היה פקוק, אבל גם כל האזור הזה, כי זה בגלל שהרבה נשים מגיעות, אז אני מתנצלת שטיפה איחרתי. ואני ממש שמחה לראות אתכם ולהיות פה חלק. היה לי דמיונות שאני אגיע ביום שני וביום שלישי, ושהיום אני אשאר, ואף אחד מהם כנראה לא יהיה, אבל אולי בשנים הבאות. בסדר, טוב, שומעות אותי. אז אנחנו במזמור קלט מתהילים. זה מזמור, מזמור מדהים, שבשבילי הוא פנינה כזאת ענקית, אז זכות ללמוד אותו. אני, באמצעים שיש לנו שהם לא מאה, אז אנחנו, בזאת השם, נלמד ונשכיל. אז קודם כל אני רוצה לקרוא את המזמור ביחד, ואז נפרש אותו, ואז נעיין בו. למנצח לדוד מזמור, השם חקרתני ותדע. אתה ידעת שבתי וקומי, בנת לראי מרחוק, אורחי ורבעי זרית, וכל דרכה הסכנת, כי אין מילה בלשוני, אין השם ידעת כולה. אחור וקדם צרתני, ותשת עלי כפיך, פליאה דעת ממני, נשגבה לא אוכלה. אנה אלך מרוחך, ואנה מפניך אברח. אם אשק שמיים, שמה אתה, והציע שאול, הנקה. אשק כנפי שחר, אשכנה באחרית ים, גם שם ידך תנחני, ותוחזני ימיניך. ואומר, אך חושך ישופני, ולילה אור בעדני, גם חושך לא יחשיך ממקה, ולילה כיום יאיר כחשיכה כאורה, כי אתה קנית כליותיי, תסוכני בבטן אמי. עודך, על כי נוראות נפלאתי, נפלאים מעשיך, ונפשי יודעת מאוד. לא נכחד עוצמי ממקה, אשר הוסיתי בסתר, רוקמתי בתחתיות ארץ. גולמי ראו עיניך, ועל ספריך כולם יכתבו. ימים יוצרו, ולא אחד בהם. ולי, מה יקרו רעיך אל? מעצמו ראשיהם, אספרי מחול, ארבון, הקיצותי ועודי עמך. אם תקטול ללא הרשע, ואנשי דמים סורו מני, אשר אמרוך למזימה, נסו לשב עריך. הלא מסניך השם אסנאו ומתקוממך את כותה, תכלית סינס נעתים, לא הביאים היו לי. חקרני אל ודה לבבי, בחנני ודה שרעפי, וראה עם דרך עוצב בי, ונחני בדרך עולם. זה מזמור שאפשר לראות באופן מאוד ברור את המסגרת שלו, כן? את הפתיחה והסוף. ואת המבניות שלו שהיא יפהפייה, וגם בתוכו יש דיון בסוגיות הכי מהותיות של הקיום שלנו. ובאמת, אבן עזרא אומר, זה המזמור נכבד מאוד בדרכי השם, ואין באלה החמישה ספרים מזמור כמוהו, וכפי בינת האדם בדרכי השם ובדרכי הנשמה, יתבונן בתעמיו. וכפי בינת האדם בדרכי השם ובדרכי הנשמה, יתבונן בתעמיו. זאת אומרת שבעצם כל חיינו אנחנו נתבונן בתעמי המזמור הזה, כי הבינה שלנו הולכת ומתרחבת עם ניסיונות החיים, עם ההבנות, עם מה שהשם מזמן לנו. אז אני בטוחה שחלקכם הגדול, אם לא כולכם, מכיר את המזמור הזה היטב, ואני מקווה שיתחדשו לנו דברים מתוך הנלמד. ודבר ראשון, מה שהייתי רוצה בשביל לסבר את האוזן, בשביל להבהיר את המילים, פשוט לעבור על המזמור. יש לרמקולים מזמורים לשקוע. לעבור על המזמור מבחינת הבנת המילים, ואז לדון בו. יש לה מזמור כותרת, למנצח לדוד מזמור, ואם אנחנו נספיק, אנחנו נחזור לכותרת הזאת. בפירוש המזמורים יש שתי גישות בהתייחסות לכותרת של מזמור. אחת שהיא אופן, יותר טכנית כביכול, שהיא אופן ההצגה של המזמור, או אופן השירה של המזמור, או תיארוך של המזמור, ויש, ראיתם כמה הוא עייף? בסדר, ניסיתי לשכנע אותו. ויש את השני, שזה בעצם משמעות. כאילו, ואם נלך על המשמעות, אז אנחנו רואים שיש כאן איזשהו ניצחון למנצח. אבל מיד אחרי הניצחון, אין ניצחון. אז הפסוק הראשון זה, השם חקרתני ותדע. מזכיר לנו את חקירות. חקירות, 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 בדרך כלל זה לא נשמע טוב. עכשיו, אין המשך לפסוק, לא, השם חקרתני ותדע יושר לבבי, ותדע זכות רצוני, ותדע, לא יודעת, השם חקרתני ותדע. זהו, אתה יודע, ככה מתחיל המזמור, אתה חקרתני ואתה תדע. אתה יודע כל, ועכשיו הפסוקים הבאים מסבירים מה אתה יודע. אתה ידעת שבטי וקומי, בנת לראי מרחוק. במזמור הזה ראי או ראי, זה דרך קצרה לפי הפשט לרעיונותיי, מחשבותיי. יש עוד פרשנויות, אבל זה הפרשנות הנפוצה, שראי זה רעיוני, בטח בפסוק הזה. בנת לראי מרחוק. זאת אומרת, אתה ידעת שבטי וקומי, אתה יודע מתי אני יושב, כמה, או איך אני יושב, או כמה אני יושב, ולא רק זה, אתה יכול להיות רחוק ממני, אבל אתה יודע את כל הרעיונות שלי. מרחוק. אורחי ורבעי זרית, זאת אומרת, אורחי ורבעי, אז יש שאומרים, ההליכה ביום והשינה בלילה, או כמו רביעי, כמו רביעה, זאת אומרת גם מעשה האינטימי שבין איש ואישה, אתה זרית, זרית זה כמו גדרת, שמת זר, כן? נתת גבול או שמרת, אורחי ורביעי זרית, וכל דרכה הסכנת כמו סוכן, כאילו אתה בודק אחריי, אתה שומר אותי. גם כל הפעולות, קודם כל הפעולות הגלויות, זה שבטי וקומי. אחר כך המחשבות הפנימיות, בנת לראי מרחוק. כי בדרך כלל אם אנחנו עומדים אחד מול השני, אנחנו רואים, רגע, אתה עצוב, אתה שמח, אנחנו יכולים לקרוא, קוראים לזה קליברציה, קריאה של המימיקה של הפנים וכו', אנחנו יכולים לפעמים לראות. אבל בנת לראי מרחוק, אתה לא צריך להיות קרוב בשביל להבין לראי. ואז אנחנו נכנסים עוד יותר פנימה. אורחי ורבעי זריתה, כל האורך כנשים, כל ההתייחסות של איש ואישה, רביעה, או פירוש אחד, או ההתהלכות שלי, גם צורה של התהלכות שלי, כאילו זריתה, שמת זר, גדרת. אבל בצורה יפה, זר זה יפה. אבל בכל זאת גדרת, וכל דרכי הסכנת, את כל הדרכים שלי אתה סוכן, אתה שומר עליהם, כן, כמו סוכן. כי אין מילה בלשוני, הן השם ידעת כולה. זה כבר וואו. כאילו, לא, הפסוק לא אומר, אתה יודע את כל המילים שלי, כמו שאמרנו עד עכשיו. קצת דומה להשם חקרתני ותדע, אתה יודע, אז כאן אין מילה בלשוני, אין השם ידעת כולה. כלומר, כל מילה שלי, אתה יודע אותה לפני שאני יודע אותה. אין מילה בלשוני. כאילו שום דבר לא שלי. אין השם ידעת כולה. את הכל אתה יודע, עד כדי כך ששום מילה שלי היא לא מילה שלי. היא לא שלי, אתה, יש לך ידיעה טוטלית. ואז, עוד פעם, פסוקי חוזר, אחור וקדם צרתני, ותשת עליי כפיך. לכאורה, הפסוק הזה הוא קצת תקוע, כי יש כאן איזה מסגרת, השם חקרתני ותדע, כי אין מילה בלשוני, אין השם ידעת כולה. סיום. תדע, ידעת, סיפרנו מה אתה יודע. ואת מתפרץ לפה עוד פסוק. אחור וקדם צרתני, ותשת עליי כפיך. זה פסוק מאוד מאוד ציורי. ובכלל, במזמור הזה יש המון לשונות משליים. זר, סוכן, בינתיים, וצרתני, ותשת עליי כפיך. הפשט הוא שאתה הגבלת אותי מכל כיוון, אחור וקדם ומלמעלה, ותשת עליי כפיך. יצרת אותי באופן מוגדר, כן, שיש לי קדימה, יש לי אחורה, יש לי למעלה. המדרש הוא פה מפליג על בריאת העולם, שלשול קדמך, יתוש קדמך, כמו עוד הרבה הרבה נושאים. בכלל, הפרק הזה יש לו המון המון מדרשים על היווצרות של האדם, כי אנחנו פוגשים את זה, אבל הוא עוסק באחור וקדם במובן של קדמונו של עולם, כן, התחלתו של עולם מבחינת הזמן. אבל אנחנו נצמד בשיעור הזה לפשט, אז אחור וקדם צרתני ותשת עליי כפיך. שימו לב, בפסוק הקודם, כי אין מילה בלשוני, אין השם ידעת כולה. זה ידיעה טוטלית. וכאילו סיימנו את זה, ואז מתפרץ עוד פסוק שעוד יותר גודר. כן, אחור וקדם ותשת עליי כפיך. כאילו, זהו, זהו. עכשיו, מה לדעתכם האווירה של כל הפסוקים האלה עד כולל פסוק ה', בעצם ב' עד ה'? האם כשהבעל המזמור אומר את זה, הוא אומר את זה בהכרת תודה והודיה ודבקות ושמחה, או שיש פה קושי? כי המנצח הוא פתיח, אבל לא מעט פעמים יש למנצח, ואחר כך אנחנו לא שומעים הרבה ניצחון. זאת אומרת, הרבה מאוד פעמים אנחנו מבינים את המנצח רק בסוף. כי קרה משהו של ניצוח באמצע. אז אם נזיז את הפסוק למנצח, אז זה נראה שזה אווירה שקשה לי. קשה לי. במיוחד המילה הראשונה, המילה השנייה, השם חקרתני. חקרתני. וגם אין מילה בלשוני. לא אתה יודע את כולי, אלא אין מילה בלשוני. זאת אומרת, האופן השלילי, הוא מבטא הרבה יותר חזק את הטוטליות, והטוטליות היא לא נשמעת כאווירה חיובית. אבל אנחנו נראה את זה בהמשך המזמור. ואז הפסוק הבא אומר, פליאה דעת ממני, נשגבה ומחלת, לא אוכלה. זה הפסוק הבא, שהוא פסוק המכונן של המזמור. פליאה דעת ממני, נשגבה, לא אוכלה. עכשיו, מה בעצם בפשט הפסוק אומר? אני לא יודע, אני לא יכול להבין. אבל הוא כתוב בצורה הפוכה. לכאורה אנחנו בדרך כלל אומרים, הדעת נשגבה ממני ואינני יכולה. אבל הפסוק לא כתוב בסדר הזה, אלא אומר, פליאה דעת ממני, נשגבה, לא אוכלה. זאת אומרת, הדגש של הפסוק הוא הפלא. זה מופלא ממני. הדעת הזאת שאתה יודע אותי בצורה כל כך טוטלית, היא פליאה ממני. אבל לא רק שהיא פליאה ממני, כי אנחנו אומרים לפעמים פליאה, אנחנו אומרים איזה נפלא, זו מילה מאוד חיובית, אבל נשגבה, שוב מילה חיובית, לא אוכל לה. לא אוכל לה, זה מזכיר לנו כי אין מילה בלשוני. לא, אין לי דרך להבין את זה. ואולי, אולי הכוונה פה היא שאתה יודע אותי, אבל לי אין יכולת לדעת את הידיעה שלך אותי. אני לא יכול לעמוד בזה. פליאה דעת ממני, נשגבה, לא אוכל. עכשיו, באמת, מהי, זאת שאלת המפתח שאני חושבת שעל זה אבן עזרא אומר, וכפי בינת האדם בדרכי השם ודרכי הנשמה, התבונן בתאמיו, מהי אותה דעת שהיא פליאה ממני? אז אפשר להבין לפי רצף הפסוקים עד עכשיו, זה שאתה יודע אותי כל כך, זה פלא בעיניי. אבל זה לא כל כך חידוש, כי הקדוש ברוך הוא למעלה, הוא ברא אותנו, יצר אותנו, ברור שידע אותנו. אז יכולנו יותר להבין שאתה יודע אותי, אבל הדעת שלך היא פליאה, היא נשגבה. זה לא הדדי. אתה יודע, ועד עכשיו הסברתי, ותדע, ותדע. אבל הדעת ממני היא פליאה, הדעת שלך, כאילו הכנסנו את זה, כי זה באמת פסוק מוקשה. עצם זה שהוא מוקשה נותן את הרב רבדיות של המזמור. אנחנו יכולים להסביר אותו בכמה אפשרויות. אבל אתה יודע אותי לגמרי, אבל לי אין לי מושג עליך. אין לי מושג. ולא רק זה, לא אוכלה. זה שזה פלא ממני, בסדר. כאילו, אילו ידעתי ואיטיב. ברור שברגע שיש אלוקות, היא לא מובנת באנושות, אחרת היא לא אלוקות. אז זה ברור שיהיה פליאה. אבל לא אוכלה, זה הרבה יותר מאני לא יודע אותה. לא אוכלה, אין איך להתמודד עם זה. יש מי שמפרש המצודות שמהי הדעת שהיא פליאה ממני זה דעת ההשגחה. שזה גם מסתבר מאוד. זאת אומרת שכמו שאמרנו עד עכשיו שהקדוש ברוך הוא לגמרי 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 איתנו יודע הכל עוד לפני שנתחיל, אף על פי כן להבין את ההשגחה האלוקית זה נשגב. זה נכון, יש לנו גם כן את השאלה הכי קשה של בחירה והשגחה, כן? בחירה וידיעה, כן? וגם המון 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 בחיים שלנו אנחנו אומרים לעצמנו, זה השגחה, זה השגחה, זה השגחה, זה השגחה. כאילו אנחנו אומרים לעצמנו את הפסוקים האלה, הקדוש ברוך הוא יודע, הקדוש ברוך הוא יודע, הקדוש ברוך הוא יודע. כי בתודעה שלנו הוא לא יודע. רק אנחנו יודעים. זאת התודעה שלנו. התודעה שלנו היא תודעה נפרדת. עכשיו באמת, עוסקים בזה בפילוסופיה היהודית, בחסידות, בחבד, בשער הייחוד ואמונה, להסביר שהקדוש ברוך הוא ברא, הפסוק הראשון בבריאה הוא עם שם אלוקים. הקדוש ברוך הוא ברא את הבריאה עם תודעת נפרדות. לא שם הוויה, שזה כמו שמו הפרטי, אלא שם של כוחות, כן, בעל הכוחות כולם. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא ברא אותנו באופן שנחשוב שאנחנו עומדים בפני עצמנו, כדי שתהיה לנו בחירה, כדי שנוכל מעצמנו לגלות אותו. כי לולא הייתה לנו התודעה הזאת, היינו מתקללים בו. כמו תינוק יונק. בלי תודעה עצמית שאנחנו נפרדים, היינו לגמרי חלק ממנו. כמו שמתואר פה, אתה יודע הכל. אז יש, עכשיו הרבה מאוד פעמים זה קשה לנו שאנחנו מרגישים רחוקים מהשם. אם היינו יודעים יותר את השם, לא היינו חוטים, לא היינו זה, לא היינו זה. אבל מצד שני, כל דבר שאנחנו עושים, הוא בגלל שהבנו. אז כל ההבנה הזאת שהיא, אנחנו נפרדים, אנחנו אחד, היא פלא אחד עצום. פלא נשגב, לא אוכלה. ולכאורה, אנחנו יכולים לגמור פה את המזמור. תיארנו את ידיעת השם, ואמרנו את החדלות האנושית. שזה טוב מאוד להיזכר בזה מדי פעם, כן? אבל יש המשך למזמור. ובאמת, לפי ההמשך, אז מגיע הפרשנות של רשי, שנשגבה לא אוכלה, זה מה קורה אחר כך. לאן אני יכול לברוח ממך? בגלל שהיא נשגבה לא אוכלה, אז יש איזושהי תחושת מצוקה, וזה מראה שגם תחילת המזמור הוא מצוקה. כי ההמשך הוא, אנה אלך מרוחך ואנה מפניך אברח. למה לי לברוח? אם השם אתה יודע אותי, ואנחנו ביחד, והכל בסדר, והתמזגנו, איזה כיף, אין שום סיבה שאני אברח. אבל, אם קשה לי עם זה, כי כאילו זה מוחק אותי, מעיין אותי, שם אותי במקום בלתי תופס, בלתי נתפס, בלתי נמצא, אז אני רוצה לברוח. לאן אני רוצה לברוח? לאיפה שאני אהיה אני, שלא תדע אותי כל הזמן. כן? ותדע, ותדע. עכשיו, זה הזוי לחשוב שאפשר לברוח. איך אפשר לברוח אם השם יודע אפילו את הרעיונות שלי? אבל זאת התחושה. אנה אלך מרוחך ואנה מפניך אברח. כאילו, איפה אני אהיה לבד? איפה אתה לא תתפוס אותי? איפה לא תהיה שם סוכנת? כן? איפה לא תקרא אותי? אז אנה אלך מרוחך, שוב, יכול להיות, אין לי לאן ללכת, רוחך עוטפת אותי. פנטסטי. אנה מפניך אברח? זה כבר אברח. המזמור הוא אמביוולנטי, הוא לא חד משמעי, יש לו רב רבדיות. אנה מפניך אברח, אבל זה יותר ברור. אין לי לאן לברוח. אם אשק שמיים, שמה אתה. זאת אומרת, אלך על הכל כאן כל כך ציורי. אני אלך, אני אטוס. כן, כמה מאיתנו רצו להיות ציפורים, כן? או כן, כזה, אני אטוס. אנחנו עושים את זה בנשמה שלנו, אנחנו עושים את זה כנפי רוח, כן? אבל בגוף, הוא שם. עיסק שמיים, שם אתה. כמה שאני אלך לשמיים, אתה תהיה שם. והציע שאול, הנה כה. בעל שם טוב ידוע, שהוא לומד מזה, ורבי נחמן עוסק בזה, שעיסק שמיים, שזה ביטוי ציורי להתעלות. ותמיד שאדם יתעלה, הקדוש ברוך הוא למעלה, למעלה מכל התעלות. הוא תמיד שם. והציע שאול, כשאדם חס ושלום יורד ויורד ויורד ויורד, שם אתה. שם אפשר לפגוש את השם. אין שום דבר, יש רק השם. לענייננו, במזמור שלנו, לאן שאני אלך, אתה תהיה. גם אם זה הקצה הכי עליון, גם אם זה הקצה הכי תחתון. אשא כנפי שחר, כמו שהשחר עולה, ככה אני אעלה, אשכנה באחרית ים, כמו שהשחר יורד באופק של אחרית הים. זאת אומרת, עוד אפשרויות של תנועה כזאת הרחבה. גם שם ידך תנחני ותוחזני ימיניך. עכשיו כאן שימו לב, מה כתוב פה? גם שם ידך תנחני, הנחיה, ותוחזני ימיניך, החזקה. לא כתוב שם תתפוס אותי, כאילו, אנא מפניך יברח, לכאורה היינו אומרים, גם שם ידך תלפתני. כי לאחוז זה משהו של עזרה, כן? בדרך כלל. לאחוז זה להחזיק, זה לעזור. בטח הנחיה. תנחני ותוחזני מניחה. זאת אומרת, יש אמביוולנטיות בבקשה. אני רוצה, אנא אלך מרוחך, ואנא מפניך אברח, לאן שאני אלך, אתה תאחוז אותי, אתה תנחה אותי. אז זה קצת מזכיר את הילדים שהם בורחים ומסתכלים אחורה אם מישהו רודף אחריהם. כאילו מצד אחד אני רוצה לברוח, מצד שני זה נורא מרגיע אותי, שלא משנה איפה, לא משנה לאן, לא משנה באיזה עומק, תהיה שם הנחיה ואחיזה. זאת אומרת, מצד אחד אני רוצה לברוח, מצד שני אני לא רוצה לברוח. אני רוצה להבין. אני רוצה להיות אני רוצה להבין אותך, אני רוצה להבין אותי, אז אני סוער. ואני הולך לפה ולפה ולפה ולפה, הרוח שלי, הנפש שלי, אבל יש לי איזו תודעה מאוד מאוד בהירה ושקטה. גם שם ידך תנחני ותוחזני ימיניך. גם אחרי שאני אחטא מה שאני אחטא, ועבור מה שעבור, עדיין יש שם את היד שתוחז אותי ותנחה אותי. ולאבן עזרא יש כאן פירוש מאוד יפה, הוא אומר, כבורח, כאדם הבורח מיד ליד. זה כל כך ציורי. כמה פעמים אמרנו לעצמנו, די, לא מבינה, לא יכולה, עזבו. אנא אלך מרוחך ואנא מפניך אברח. ובכל זאת התודעה, גם שם ידך תנחני ותוחזני מניך. לא משנה איפה, תהיה שם אחיזה, תהיה שם הנחיה. אבל לא גמרנו לברוח. ואומר, אך חושך ישופני ולילה אור בעדני, עכשיו יש לי טריק. אני אברח לתוך החושך. אם אני אגיד, החושך יעטוף אותי, ישופני, זה הכוונה יעטוף אותי, ולילה אור בעדני. הלילה ישיג את האור ממני. אני אכנס פנימה, אני אהיה בדיכאון. אני אמות בחיים. אני אכנס לתוך העומק של העומק של החושך. תנועה הפוכה. בתנועה הראשונה אנחנו הולכים החוצה ולמעלה ולצדדים ולכל היופי של הטבע וההוויה, ואנחנו רוצים לראות מה גבול הקיום האלוקי, ותמיד תהיה שם איזה יד שתוחז ותנחה. אז אנחנו אומרים, יופי, בחוץ הוא נמצא, אבל בפנים זה רק שלי. אני אכנס לתוך החושך שלי, החושך הכי חשוך, שאין טיפת אור, ושם אני אברח. ואז מה מגיע? גם חושך לא יחשיך ממך, ולילה כיום יאיר, כחשיכה, כאורה. כמו שבראת את הכל, בראת גם את החושך. אז גם החושך לא יחשיך ממך. ממני החושך מחשיך. כאילו כשאני נכנסת לחושך, אז אני עין. אני כלום, זה החושך. החושך שלי הוא אין היות. זאת התודעה, זה דיכאון. דיכאון זה שאדם לא חי. הגוף שלו חי, אבל הוא לא חי. זה חושך. אז כשאני לא יהיה, אולי גם אתה לא תהיה. לא, אבל אני, אתה הקדוש ברוך הוא, בראת גם את החושך. חושך לא יחשיך ממך. ולילה, כיום יאיר, כחשיכה, כאורה. אתה בראת את החושך, אתה בראת את האור, רגע אתה תחליט יהיה אור, רגע אתה תחליט יהיה חושך. אין לי לאן להתחבא. גם החושך לא יחשיך ממך. מצד אחד, אין לי לאן לברוח. מצד שני, זאת נחמה עצומה. כמו הנחמה הקודמת. כשהלכתי רחוק, 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 וכאילו איבדתי את עצמי לדעת מבחינת המרחק, אז הייתה יד שמנחה, והייתה יד שאוחזת. כשהלכתי עמוק עמוק פנימה, ואיבדתי את עצמי לדעת, הבנתי שגם את זה אתה בראת. גם החושך לא יחשיך ממקה. ולילה כיום יאיר, כחשיכה כאורה. אחרי שהבנתי את זה, אני מתחילה להבין למה חושך לא יחשיך ממקה. למה? כי, סיבה, אתה קנית כליותיי. תסוכני בבטן אמי. זאת אומרת, כשאני הייתי בחושך של אין היות, אתה יצרת אותי. באין היות שלי, אתה היית. ההוויה הטרום הווייתית שלי היא העיבור. ובתוך העיבור שלי, אתה יצרת אותי. כי אתה קנית כליותיי, תסוכני בבטן אמי. שוב, תסוכני כמו סוכנת. כל דרכי הסכנת, תסוכני בבטן אמי. אתה יצרת אותי במקום החשוך שלי. מהו המקום החשוך שלי? אותו מקום שבו נבראתי. כמו בטן האדמה, הרחם של אמי. מכיוון שאתה היית איתי מרגע היווצרותי, כל תחילת המזמור כבר מקבלת פרשנות אחרת. כשאדם הולך עמוק פנימה לאין היות שלו, והוא מבין שגם שם היה משהו, היה מישהו, הוא מקבל המון חיזוק לקיום שלו. תסוכני בבטן אמי, פעם ראשונה שאנחנו שומעים על אמא, אני לא לבד, לא עשיתי את עצמי, לא דהרתי על כל העולם, נוצרתי מאיזשהו מקום. והמקום הזה, לשאת את הידיעה מהמקום הזה, זה כבר אפשרי לי. ואז מגיע הפסוק המנוגד לפסוק ה'. עודך. על כי נוראות נפלתי. נפלאים מעשיך, ונפשי יודעת מאוד. נוראות נפלאתי, נפלאים מעשיך, זה בדיוק פליאה. במקום דעת ממני, ונפשי יודעת מאוד. נשגבה לא אוכלה, ונפשי יודעת מאוד. יש פלא. הוא עצום, עודך. האמת שהפסוק מתחיל בעודך. הפעם הראשונה שהוא אומר תודה. עודך. פה יש שינוי ענק. תפנית של סיבוב מגב לפנים. תודה. לא מבין, כן מבין? תודה. לא מבין. על כי נוראות נפלאתי, נפלאים מעשיך. זה נשגב, זה פלא. ברור שזה פלא. כל מה שאמרתי זה פלא, זה עוד יותר פלא. ונפשי יודעת מאוד. למה? מה אתם אומרות? למה פה מגיעה התפנית? בגלל שהוא הלך פנימה, הוא ירד למקומות הכי קשים שלו, ושם הוא הבין שהוא לא בודד. וההבנה הזאת, בהבנה הזאת מה הוא הבין? שיש משהו בו שיודע את אלוקים. מה הוא אומר? ונפשי יודעת מאוד. הוא לא אומר אני יודע מאוד. פסוק י"ד ופסוק ו', כן, הם הפסוקים המנוגדים, כן? אבל הם לא לגמרי מנוגדים, בגלל שיש להם משותף של הנפלאות ונשגבות, ומה שיש בו' זה פליאה דעת ממני, ופה נפשי יודעת מאוד. הדעת, שוב, היא אותה אחת. פה היא לא יודעת, פה היא כן יודעת, אבל מי יודעת? הנפש. זה לא אני יודע. אומרת, יש בי חלק שלא יודע. יש בי חלק שכן יודע. מה גורם לי לדעת? כי אתה קנית כליותיי, תסוכני בבטן אמי. ראשית ההיווצרות שבה אתה היית, היא איזושהי אינטימיות מאוד חזקה, כמו הורות, תסוכני בבטן אמי. וההורות הזאת, היא אומרת שיש בי משהו בנפש שיודע מאוד. ואפשר להגיד, בשבילי זה היה הרבה שנים, הפתרון הפילוסופי של השאלה האם אנחנו יודעים את השם. האם יש לנו אפשרות לדעת את השם? כן ולא. נפשי יודעת מאוד ופליאה דעת ממני. לא יכולה להתכחש לזה שנפשי יודעת מאוד. אני יכולה להגיד באופן אישי, בתקופה שהיינו בני 20, תחילת 20, ועסקנו מאוד במחשבות פילוסופיות על אלוקות והגדרת אלוקות וכל השאלות המסעירות תמיד ועוד יותר בגיל הזה, הרגשתי שבעלי ואני הולכים בנתיבים אחרים. זה היה מאוד מוזר לי, אבל הייתי בהיריון וילדתי והבנתי שזאת לא שאלה. נפשי יודעת מאוד. מבחינתי אין שאלה. מה, איך מסבירים את זה בפילוסופיה? זה מאוד מעניין, אבל זה לא מסעיר אותי, כי נפשי יודעת מאוד. וזאת הייתה החוויה שלי, ואני חושבת שלא מעט נשים וגברים בהקשר הזה מתבדלים. יש משהו בחוויית ההורות, באופן שזה עובר אותנו בגוף שלנו כנשים, שלא יכולה להתכחש לתודעה הבהירה של הנוכחות האלוקית. זה לא יכול להיות אחרת. זה פלא כל כך נשגב, בלתי יאומן, בלתי אפשרי לתפיסה, להבין שאנחנו בהוויה הכל כך אנושית וקטנה שלנו, יכולים לגעת באין סוף, ולהביא חיים ממעשה אנושי כל כך דל ופשוט. זה בלתי נתפס. וכל ההתרקמות הזאת נוצרת, זה בלתי נתפס. וכשלומדים בביולוגי והכל, כמה אפשרויות יש שזה לא יקרה? וכמה טעויות יש? אז התסוכני בבטן עם מי? נהיה אמירה מאוד מאוד משמעותית של נפשי יודעת מאוד. עודך. על כינוראות נפלאתי. נפלאים מעשיך. ונפשי יודעת מאוד. אומרת, יש כאן מתח בין יודעת ללא יודעת. ובעצם מה שאנחנו אוחזים זה שאפשר לדעת בלי לדעת. מילת הקסם שמגשרת בין לדעת ללא לדעת זה פלא. זה פלא! תראו כמה פלא יש פה במזמור, המון. אותך, על כינוראות נפלאתי. נפלאים מעשיך, ונפשי יודעת מאוד. אז פליאה דעת ממני, ונפשי יודעת מאוד. ועכשיו, כמו שעשינו את התהליך הזה, עכשיו יש את התהליך של ההתבררות של התודעה הזאת. יש את תודעת בדיקת הגבולות, בחינת המציאות של האלוקות, הנפרדות שלי, הידיעה של האלוקות, חוסר הידיעה שלי. זה עד כאן. עכשיו, נפשי, כמו שפליאה דעת ממני היה סיכום של הפסוקים הקודמים, ובעצם גרם לנו לחפש, לאן הילך מרוחך ואנה מפניך יברח, הבריחה שנפגשה בתוכן, באלוקות, ובהבנה כי אתה קנית כליותיי תסוכנית בבית הנימי, נותנת לנו עכשיו צרור של תובנות. עכשיו באמת זה גם, אני חושבת שיש כאן איזשהו חלק, בתיאור הזה של המזמור זה כמו השיטוט הרעיוני שיש לבן אדם. הרבה מאוד פעמים הוא שואל את עצמו מיליון שאלות, הוא הולך לחפש בספרים ובדברים ובידע ובאנשים ובהכל, ואז יש איזה בלגן בבטן, ואז מחכים. כן, זה הרעיון כזה, מחכים, 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 שמשהו יתבשל, ונפשי יודעת מאוד. איפה מצאתי את המפתח, שפה התודעה שלי מתחדשת בעוד, מולידה עוד הבנה. ואז ונפשי יודעת מאוד. ומכאן ואילך אנחנו מתחילים להבין את כל ההשלכות, זה הבינה, את החוכמה של התפיסה הראשונית, ואחר כך הבינה של מה זה אומר. ואז הפסוק הבא הוא גם פסוק מאוד מורכב. לא נכחד עוצמי ממך. בפשטות זה, אתה יודע את עוצמי. כן? לא נכחד עוצמי ממך. היה אפשר להגיד, אתה יודע עצמיותי. אבל למה אנחנו אומרים לא נכחד עוצמי ממך? כי ממי הוא כן נכחד? ממני. עצמי ממני נכחד. מי יודע, מי זוכר את העוברויות? מי זוכר את שנות חייו הראשונות? אז מילא שנות חייו הראשונות ההורים שלו עוד זוכרים. אבל את ההתרקמות לא נכחד עוצמי ממקה. ממני הוא נכחד, אבל ממקה הוא לא נכחד. זאת אומרת, זה נותן לי המון קיום, כי במקום שלא ידעתי אותו, אתה ידעת אותו. במקום שאני מבחינתי לא הייתי, אתה ידעת שהייתי. כי הרי שוב, בתודעה שלנו, הרבה דברים שהיו לפני שידענו אותם, הם כאילו כלום. וכאילו כל אחד מאיתנו סוחב בתוכו איזה תת מודע ענק, ששלושת רבי ממנו, אולי 90% ממנו, הוא לא יודע. הוא לא יודע, אני לא יודע את עצמי. אבל עוצמי ממקה לא נכחד. לא נכחד עוצמי ממקה. אשר עושיתי בסתר, רוקמתי בתחתיות ארץ. עכשיו באמת יש כמה וכמה משלים יפהפיים על אותו פסוק, כי אתה קנית כליותיי, תסוכנית בבית הנימי. אז פה יש עוד פירוט של זה. אשר רוקמתי בסתר. אשר עושיתי בסתר. רוקמתי בתחתיות ארץ. כן? חושך, סתר, תחתיות ארץ. כן? קנית, תסוכני. עושיתי, רוקמתי. מה ההבדל? פה אתה בפסוק י' ג' כי אתה קנית כליותיי תסוכני בבית הנימי, אתה אחרי. בפסוק ט"ו זה נפעל. עושיתי בסתר, רוקמתי בתחתיות הארץ. אתה אחראי לזה, אבל זה קרה. אני הייתי נפעל בזה. המציאות הזאת קרתה, אתה נתת לה מקום. כל הלשונות האלה הם הלשונות של התאבות האדם, בצורה מאוד מאוד ציורית, כמו רקמה, כן? כמו עשייה, וכשהרחם היא סתר והיא תחתיות ארץ. כן? זה הדימויים שלהם. גולמי ראו עיניך ועל ספרך כולם יכתבון. גולמי, זאת אומרת, אני בגולמיות שלי, אתה ראית. אז שוב, יש גולם, יש רקמה, כן? זה המשלים שלה לפני, של התהליך. ועל ספרך כולם יכתבו, כל בני אדם כתובים אצלך. יש ספר, אני כתוב שם. עכשיו, יש לנו את המשל של גם שם ידך תנחני ותוחזני ימיניך. זה משל מאוד חזק של תפיסה. יש לנו גם חושך לא יחשיך ממכה, כן? ולילה כיום ער כחשיכה כאורה, שאין מקום חשוך. ועכשיו יש עוד משל, ועל ספרך כולם יכתבו. יש ספר, תולדות אדם, יש ספר שכולם כתובים. מה יהיה, מתי יהיה, איך יהיה, כמה יהיה. אני כתוב שם. כולם כתובים שם. שוב, תודעת העין והאפסיות מקבלת המון מקום ביד, באור ובכתיבה. איפשהו אני כתוב. אני לא יודעת אם אתם מכירות את זה, אבל היה מנהג, אני מכירה את זה אצל אשכנזים, שילד היה נולד במשפחה, היו כותבים מתי הוא נולד ואיזה שם נקרא לו בתשמיש קדושה או סידור או חומש. מכירות את זה? זה היה המנהג שהיו כותבים. מה? עדיין יש כאלה שעושים את זה, כן. יש שעושים את זה, כן? מעניין, כן. אצל תימנים, וואו. בחומש במדבר, ספר הפקודים. גם אצל אשכנזים במדבר? אז אני לא ידעתי על במדבר, אני ידעתי על סידור, אבל אני מניחה שעברו מסורות וכולי, או חומש, אולי חומש, כן, אולי חומש במדבר, זה מאוד הגיוני. אז אנחנו, כן, על ספרך כולם יכתבו. כן, כתוב זאת זיכרון בספר, כן, הכתיבה, כתבוני לדורות. כל הדבר הזה שאני כתוב, אני זוכרת שאני אישית גיליתי משהו מאוד מעניין. נולדתי בתאריך לועזי 28 לפברואר, ובתאריך עברי כ"ד באדר. וכל הזמן זה לא הסתדר לי, עד שהבנתי שנולדתי באדר א'. זה לא, ההורים שלי לא שמו לב לפרט הזה. אז הבנתי שאני נולדתי באדר א'. האמא שלי נולדה בתקופה של טרום שואה, כן, הייתה בבלגיה, אבל, והיא עד היום לא בטוחה, היא נולדה בבית באב, בתאריך עברי, עד היום לא בטוחה שהם ממש דיקו בתאריך. אבל זה כבר מאוחר מדי בשביל לברר. אז בניגוד לזה, יש לנו שכנות תימניות, אנחנו גרים ברמת עמידר, שלא יודעים בני כמה הם. הם נולדו אחרי השלג, אחרי הזה, אחרי הזה, כאילו, בת כמה היא, זה צריך להיות משהו כמו 90. אז יש גם את זה, שדווקא לא כתבו תאריך. אבל על ספרך כולם יכתבו, זה, מה קורה? בכל שאלת הקיום האנושי והגדלות האלוקית, הקדוש ברוך הוא, אתה למעלה למעלה מכל תפיסה, מכל גדר, לאן שנלך לא נבין אותך, מה שנעשה לא נגיע אליך, כן? ויחד עם זה, אנחנו חווים את עצמנו כקיימים, כנוכחים, אנחנו חווים את מערכת היחסים בינינו, כי אתה שיצרת אותנו ובראת אותנו ושומר עלינו. הסתירות העצומות האלה מאוד מאוד מטלטלות אותנו במהלך חיינו. ההבנה שאנחנו כתובים אצלך בספר היא הבנה נורא נורא חשובה לנו. כי אין ספור פעמים אנחנו שואלים את עצמנו, רגע, מי בכלל סופר אותנו? ומי אמר שאנחנו קיימים? כן? זו שאלה. האם אני קיים? במה אני קיים? כי החדלות שלנו היא מאוד מאוד חזקה. ראה, עדיה מה חדל אני? כן, רגע אנחנו פה, רגע אנחנו שם. אז מה זה כל הסיפור הזה? כן. נכון, נכון. זה. העובדה שאנחנו על ספרך כולם יכתבו. זה מעיד על ה... לא רק אני, כולם יכתבו. מעיד על הנצחיות של, של הקיום שלנו. ימים יוצרו ולא אחד בהם. עכשיו, זה פסוק ענק, יש לו קריאו כתיב, ושוב, אנחנו לא נבודד פסוקים, אנחנו לומדים אותם ברצף, אז כל אלה שנבראו, שכתובים, הם נוצרו במהלך הימים. וכל אחד יש לו את היום שלו שבו הוא נוצר. זה קצת פשטני, אבל פחות או יותר משמעות הפסוק באופן הפשוט שלה. ועכשיו אנחנו עוברים לעוד נושא. סיימנו את זה, מה יש עוד להוסיף? ידענו, התפייסנו, אנחנו יודעים, אנחנו יכולים להיות רגועים. לא, המציאות לא רגועה. ולי, הרי, פליאה דעת ממני, נשגבה לא אוכלה. נפשי אמנם יודעת מאוד, אבל הדעת שלי לא יודעת. ולי, מה יקרו רעיך אל? מה עצמו ראשיהם? אספרה מכל ירבון, הקיצותי ועודי עמך. ולי, מה יקרו רעיך אל רעי? זה כמו רעיון. כמו בנת לרעי, בנת לרעיוני, לי מה יקרו רעיך אל רעיונותיך. זאת אומרת, אני לא יודע אותך, אבל אני יודע את רעיונותיך. אני כל הזמן חושב, אני כל הזמן לומד אותך. ולי מה יקרו רעיך אל, מעצמו רשאם, זה מרכז המחשבות. אספרה מכל ירבון. כלומר, יש כל כך הרבה רעיונות שדרכם אנחנו מתקשרים בך, השם. ולכאורה, כאילו זה באמת, כל התורה כולה, זה המתנה שהשם נתן לנו, ואמר לנו, הנה, אני נותן את עצמי לכם. אנוכי אומרים, ראשי תיבות, אנה נפשי כתבית יעבית. אני את נפשי כתבתי נתתי. אמנם אנחנו לא יודעים אותך, אבל אנחנו יכולים ללמוד את מה שנתת לנו. את התורה, את כל הרעיונות האלוקיים אנחנו יכולים ללמוד. ולי, אז ככה אנחנו מתחברים איתך, עם תודעת חוסר ההבנה, מחלחלת ההבנה. לא רק ההבנה הנפשית, שהיא מאוד מאוד חשובה, אבל גם הדעה אותך, היכולת להתחבר אליך. ואיך זה מתבטא מאיתנו, הקיצותי ועודי עמך. לעומת הידיעה האלוקית שהיא כוליית, וזה לא משנה יקיצה או שינה, הליכה או מנוחה, קצה העולם או קצה העולם, דיבור או מחשבה אנושית, כשאנחנו ישנים, אנחנו לא פה. השכל שלנו מוגבל, העיניים שלנו רואות מה שיש בסביבה, אנחנו יכולים לשמוע רק מה שישמיעו לנו. אבל פה יש איזושהי התגברות על זה. ולי מה יקרו רעיך מעצמו רשאם, אספרה מכל ירבון, הקיצותי ועודי עמך. אני כל כך מלא במחשבות ובקשר, שגם שאני ישן זה משפיע אליי ככה, שכשאני קם, אני עדיין איתך. אני הולך לישון איתך, אני קם איתך. אני חדל, אני חלקי, אני לפעמים ישן, אני לא פה. אבל אנחנו כל כך קשורים, ואני כל כך הוגה בך, שאני קם בבוקר, אני עדיין איתך. הקיצותי ועודי עמך. שוב, יש לזה עוד כמה פרשניות, אנחנו הולכים על הפשט. אז אחרי שאנחנו מבינים שאנחנו יודעים, אנחנו עדיין יודעים שאנחנו יודעים חלקית. אז עכשיו, מה אנחנו עושים עם הידיעה החלקית הזאת? צד אחד, שני הפסוקים הראשונים, זה, ולי אם היקרו רעיך האל מעצמו ראשיהם, אספרה מכל ירבון, הקיצותי ועודי עמך. איך אנחנו דבקים בהשם? דרך הרעיונות האלוקיים. דרך העיסוק בתורת השם. כמו מזון ש... פשוט מזין אותנו. וזה גם אופי הימים האלה והיום הזה, שבימים שאנחנו חשים אבל וחורבן על המרחק שגרם וקושי על, על, על מה שגרם החורבן, הקיצותי ועודי עמך, אנחנו איתך, אנחנו לומדים תורתך, מצוותיך, דרכיך, כן, תורתך, תהילים, תורה, נביאים, הכל, הקיצותי ועודי עמך, זה החלק שלנו, אנחנו יכולים לאחוז בך. והרש"י אומר, בנת לראי, סליחה, ולי מה יקרו רעיך אל, זה הצדיקים שבכל דור ודור. שכנסת ישראל אומרת את זה. ולי מה יקרו רעיך אל, מעצמו ראשי מספרי מכל ירבון, הקיצותי ועודי עמך, שכל הצדיקים שהם, הקדוש ברוך הוא שם אותם בכל דור ודור, הם האחיזה של כנסת ישראל בקודש הבריחו. כאילו, כי הם המבטאים את הדמות העליונה שלנו. הקיצותי ועודי עמך, וגם זה נחמה מאוד גדולה. גם כשאני מרגישה רחוקה, אני הולכת אצל תלמיד חכם. שהוא קרוב ודבוק. ואז, יש לנו כבר דרך איך לאחוז בו. אבל יש לנו גם אתגר. אם תקטול אלוה הרשע, ואנשי דמים סורו מני. זאת אומרת, אם תקטול אלוה הרשע, זה צורה להגיד, בבקשה, תקטול אלוה הרשע. אשר יאמרוך על עם זימן, עשו לשב עריך. אנשים שהם רעים, שהם אנשי דמים, שהם זוממים עליך, שהם רוצים להשחית אותך. אז בבקשה, תקטול אותם. ואז, אלו מסניך השם אסנה, ובמתקוממך את כותת, תכלית סינס נעתים לאויבים היו לי. שלושה פסוקים עם המון חזרות על השונאים. קודם כל, שאתה תקטול אותם, ובית שאני מבדל אותם. תכלית סינס נעתים לאויבים היו לי. מי הם השונאים האלה? שברתי את הראש. מה אתם אומרות? מי הם השונאים? אותם מחשבות בפנים שאומרות, אין אלוקים, אין אלי, לא יעזור לי כלום, לא שווה לי כלום, אני לעולם לא ידע, אין השגחה, אני אף פעם לא אבין. כל הקיבוץ הזה, שהמחשבות האלה, אני לא אומרת פליאה דעת ממני, אני אומרת נשגבה לא אוכלה. כאילו כל המקום הזה שרב, שמתקוטט, שלא מקבל. אבל הרבה יותר מזה, שכל הזמן אומר לי, אין טעם, אין תכלית, את לא שווה, מחר כבר לא תהי פה, מה כבר עשית, מה הקשר שלך, גם אם תלכי רחוק, אף אחד לא ישים לב אלייך, אף אחד לא יודע אותך, את כלום. תכלית סינס נעתים לאויבים היו לי. שלושה פסוקים של עמידה מול שאנחנו אומרים, הלא מסניך השם אסנה, ומתקוממך התקוטט, אתם לא שונאים שלי, שונאים שלך, שאומרים, את לא יודעת באלוקים, אין קשר בין אלוקים לאדם, או התפוסה, את שבויה, אין לך שום בחירה חופשית, מה שקורה, קורה, יאללה בלגן. כל ההתרוצצות הזאת שבתוכנו, תכלית סינס נעתים, לאויבים היו לי. אז אנחנו מגיעים לסוף המזמור, שהוא תיקון של תחילת המזמור. חקרני אל. השם חקרתני ותדע. חקרני אל, ודע לבבי. בחנני, ודע שרפי. הרי כתוב, בנת לראי מרחוק. אז מה פשר הבקשה הזאת? הרי אנחנו יודעים שזה מה שקורה. מה קורה עכשיו? עכשיו זה חיובי. עכשיו זה מתנה. קודם, אתה חקרת אותי. אתה יודע יותר מדי עליי. זה לא נח לי. הקדוש ברוך הוא, בבקשה, תחקור אותי. תדע אותי. ודע, שרפאי, וראה אם דרך עוצב בי. ונחני בדרך עולם. תראה עם דרך עוצב בי. בבקשה תעזור לי. גם שם ידך תנחני, תחזני ימיניך, וראה אם דרך עוצב בי, ונחני בדרך עולם. בבקשה, תנחה אותי בדרך עולם. כל מה שאמרתי קודם, עכשיו בבקשה. עכשיו בתודה. עכשיו בענווה. עכשיו בקשר. זה למנצח. למנצח לדוד מזמור. זה הניצחון. השם חקרתני ותדע, חקרני ודע לבבי. בחנני ודע שרפאי, בנת לראי מרחוק. וראה עם דרך עוצב בי, תחליט צינס נטים לאויבים היו לי. ונחני בדרך עולם, גם שם ידך תנחני ותוחזני ימיניך. כך מסתיים המזמור, עם בקשה, עם קרבה, עם היכרות, עם הגודל והקוטן שיש בתוכן. וכל זה, זה רק התחלת פרשנות המזמור. עכשיו יש עוד מלא מלא שלבים, אבל נשאר לנו 5 דקות. חשבתי שזה יקרה לי. תמיד שאני מתכננת תכניות איך ללמד תהילים, זה לא הולך לי. משהו אחר קורה. אבל, אז ראינו, אז עכשיו, למורות שבקהל, במזמור הזה אפשר לעשות לדעתי מצגות המון, כי יש המון לשונות שחוזרים על עצמם בריבוי משמעויות. אבל הדבר היחיד שעשיתי, שביקשתי, זה להדגיש את הוותדע. כן? אז יש לנו חקרתני ותדע, ידעת שבתי וקומי, הן השם ידעת כולה. 3. ואז פליאה דעת ממני. נשגבה לא אוכלה. זה כבר אצלי. מה ידעת הזאת? האם אני יודע את הדעת הזאת? נשגבה. ואחר כך, הפסוק המקביל לפליאה דעת ממני, ונפשי יודעת מאוד. ואז חוזרים לסיום המזמור, כי זה ממש מזמור מסגרת. חקרני אל ודע לבבי, בחנני ודע שרפאי. כמה דע? 7. למה 7? למה כמה? 7 דע. 7 ידיעות. יש את הידיעות כמו שאני יודע שאתה יודע, יש את הידיעות שאני לא יודע, יש את הידיעות שאני כן יודע, ויש את הידיעות שאני מבקש ממך. דע. בבקשה, דע. עכשיו אנחנו יודעים שלדעת זה לשון התקשרות, כן? ואדם ידע את חווה אשתו. אז יש דעת במובן שאתה יודע, אתה יודע, כן, אני יודעת, את יודעת איך להגיע לפה? כן, אני יודעת. בהתחלה, בעל המזמור יודע שהשם יודע. ואז הוא מבין שהוא לא יודע מה השם יודע. ואז הוא מבין שהוא קצת מבין, קצת יודע מה השם יודע. ואז הוא מבקש שהשם ידע. בבקשה, תדע אותי. בוא נתחבר. כאילו, אנחנו כאילו יכולים לדעת אחד את השני בלי להתקרב. וחוסר הקרבה היא בגלל שיש איזה מרחק בלתי אפשרי בינינו. אתה יודע אותי, אני לא יודע אותך, סליחה. אין לי לאן לברוח. אין. לאן שאני אלך אתה תהיה שם. ואז יש הבנה שגם אני יודע. ואז יש בקשה שאני יודע. שאתה תדע אותי. בבקשה. זאת אומרת, אפשר להגיד באופן מסוים, שבצורה מסוימת, להגיד שמי שאומר את המזמור, שוב, במשל מסוים, זה ילד מתבגר, מי שמסיים אותו, זה אחרי שהוא התחתן, מול ההורים שלו. אמא, את יודעת כל מה שאני, את אומרת לי לעשות את זה, את אומרת לי לעשות את זה, את אומרת לי לעשות את זה, את חושבת שאת יודעת יותר טוב ממני, אני בורח. אין לי לאן לברוח, כי את יצרת אותי, אני שלך. אני מתמודד עם זה שאני רוצה לברוח, ממי אני בורח, ממי אני לא בורח. אני בורח, אני מסתכל אחורה, את רודפת אחריי? כדאי שתרדפי אחריי. אמא לה, שכחה אותי, תבואי. וחנני, אמא, תגידי לי מה לעשות. מה את מציעה לי? השאלה שייחלנו לה כל כך הרבה שנים, אני זוכרת את עצמי עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם מציעה דברים, וזה קיר אטום. קיר אדום, זה כמו מרגרינה, כאילו עובר. עכשיו, בסדר, לא, לא. אחרי שנים, אמא, מה אמרת? אין דרך אחרת. צריך ללכת למטה, בפנים, לעצמי, להוליד את התולדה, את התודעה בתוכי, ואז לסגור מעגל. אז גם באופן המאוד אנושי אנחנו חווים את זה, וגם באופן של קרבת אלוקים. וזה המזמור נשגב מאוד. שיהיה לכם יום מלא תורה ושמחה וברכה, ושנגאל בעזרת השם באור של כל הימים הקדושים האלה. תודה.